השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת אסתר בת אישה זיכרונה לברכה וגם לעילוי נשמת שחר בת מוריה זיכרונה לברכה. נודה לכולכם תלמדו לעילוי נשמתם. להבדיל, השיעור מוקדש גם לרפואת שרי שרה בת רחל בתוך שער חולי ישראל. נודה לכם תלמדו לרפואתה. כל מי שרוצה להקדיש שיעור מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף מם במסכת סוכה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בערך ברבע העליון של עמוד א' ונסיים במשנה בדף הבא. השיעור היום יהיה 13 דקות. היום אנחנו ממשיכים בנושא של קדושת שביעית. היום נראה לגבי זה שני דיונים ששניהם מובאים אגב דברים שראינו בשיעור הקודם. הדיון הראשון זה לגבי על איזה דברים יש בכלל קדושת שביעית. למה זה מובא כאן? כי אתמול הנחנו שגם על האתרוג וגם על הלולב, כל עוד הם שייכים לשנה השביעית, כלומר שהם חנתו או נלקטו בשנה השביעית, על זה דיברנו אתמול, בכל אופן אם הם שייכים, אז יש עליהם קדושה. אז לגבי אתרוג זה מובן, זה אוכל. אבל לגבי לולב, מה פתאום שייכת בו קדושת שביעית? הרי זה חתיכת עץ, זה לא אוכל. אז בשביל להבין את זה, קודם כל נקדים שהשאלה על מה חלה קדושת שביעית תלויה בשאלה אחרת, וזה מה מותר לעשות בפירות שביעית. אז קודם כל נראה מה מותר לעשות בפירות שביעית, ואחרי זה מתוך זה נבין על איזה דברים חלה קדושת שביעית. אז מה מותר לעשות בפירות שביעית? בזה יש מחלוקת בברייתא, בשליש התחתון של עמוד א'. הברייתא שמביאה את הפסוק שהתורה אומרת מה מותר לעשות בפירות שביעית, וזה לכם יהיה לאוכלה. עכשיו אם נסתכל על הפסוק הזה טוב, נראה שבפסוק הזה יש שני כיוונים נוקדים. מצד אחד בפסוק כתוב לאוכלה, כלומר מה מותר לעשות עם הפירות? מותר לאכול אותם, מאוד מצומצם. לעומת זאת, מיד לפני זה הרי כתוב לכם יהיה, לכם יהיה משמע, זה שלכם, תעשו מה שאתם רוצים, כלומר מאוד מרחיב. אז מצד אחד ברור לנו שמותר לעשות בפירות יותר מאשר רק אכילה, כי הרי יש את הרחבה. מצד שני, הצמצום של המילה לאוכלה בא ללמד אותנו שמה שמותר לעשות בכל זאת צריך להיות דומה לפחות לאכילה. במה דומה לאכילה? אז בזה יש מחלוקת תנאים, תנא קמא ורבי יוסי. תנא קמא מחמיר יותר ואומר שצריך שהפעולה תהיה דומה לאכילה בזה שכמו שבאכילה הנאתו וביעורו באים כאחד, כלומר תוך כדי שאני מחסל את הפרי, באותו זמן בדיוק אני גם נהנה ממנו כי אני אוכל אותו, אז כך מותר לעשות כל שימוש שהנאתו וביעורו באים כאחד. למשל, אם אני רוצה להשתמש בשמן של שביעית בשביל לסוך את הגוף, גם זה מותר, כי זה נחשב שהביעור של אותו שמן, כלומר שאני מקלקל את השמן בזה שאני שם אותו על הגוף, והנאה מאותו שמן באים באותו זמן, הנאתו וביעורו באים כאחד, ולכן זה מותר. אז זה יהיה מותר. אבל לקחת למשל יין של שביעית ולחבס בו, זה אסור, כי את היין אני מקלקל עכשיו, ואילו הנאה תבוא רק אחרי זה, כשיהיה לי בגד נקי. לכן זה אסור, כי זה לא הנאתו וביעורו באים כאחד. זו דעת הנקמה. רבי יוסי לעומת זאת מקל יותר, הוא אומר שאני לא צריך הנאתו וביעורו באים כאחד, כלומר מותר להשתמש ביין של שביעית בשביל לחבס, ומה שהוא לומד מהמילה לאוכלה זה שצריך שהשימוש יהיה דומה לאכילה בזה שזה שימוש שכולם עושים אותו, כמו אכילה וכמו כיבוס. אבל אם אני משתמש בזה לתרופה למשל, או לעשות איזשהו בוסם שעושים אותו רק אנשים שהם מאוד היסטניסטים, זה אסור, כי זה לא שימוש שהוא שווה אצל כולם, וזה לא דומה לאכילה. אז שוב, גם לתנא קמא וגם לרבי יוסי מותר לעשות שימוש בפירות לא רק לאכילה, אלא גם לעוד דברים, אבל זה צריך להיות דומה לאכילה, ובמה? אז לפי תנא קמא בזה שהנאתו וביעורו באים כאחד, לפי רבי יוסי מספיק בזה שזה שימוש שהוא שווה אצל כולם, כמו אכילה וכמו כיבוס, אבל לא תרופה למשל. עד כאן לגבי איזה שימושים מותר לעשות בפירות שביעית, זה הביא אותנו לשורה השישית בעמוד ב', ועכשיו מתוך זה נחזור לשאלה המקורית שלנו, וזה על מה חלה קדושת שביעית. וכאמור, השאלה על מה חלה הקדושה תלויה בשאלה מה מותר לעשות באותם פירות. כלומר, הקדושה חלה רק על דברים שהשימוש העיקרי שלהם הוא שימוש כזה שמותר בשביעית. כלומר, משהו שמיועד לאכילה זה כמובן שימוש שמותר לעשות אותו בשביעית, אז ודאי שהקדושה חלה עליו. אבל מה לגבי דברים שהם לא מיועדים לאכילה, אלא בעיקר לשימושים אחרים? אז זה תלוי במחלוקת תנא קמא ורבי יוסי. כלומר, אם למשל יש צמח שמיועד בעיקר לכיבוס, אז לפי תנא קמא, כיוון שכיבוס זה דבר שאסור לעשות בפירות שביעית, אז גם הקדושה לא חלה על דבר שעיקר השימוש שלו זה כיבוס. לפי רבי יוסי, כיוון שמותר לחבס, אז הקדושה גם חלה על זה. ועוד דוגמה, למשל, אם יש צמח שעיקר השימוש שלו זה לאיזושהי תרופה, אז כאן זה לא חל גם לפי רבי יוסי, כי כיוון שאסור לעשות תרופה לפי רבי יוסי מפירות שביעית, כי זה לא הנאה ששווה אצל כולם, אז הקדושה גם לא חלה על דבר שזה עיקר השימוש שלו. עד כאן העקרונות על מה חלה קדושת שביעית ועל מה לא. ועכשיו, מתוך העקרונות האלו, אנחנו יכולים לחזור לתחילת הגמרא ברבע העליון של עמוד א', ולהבין מתי קדושת שביעית חלה על עצים, ומתי לא. אז שם הגמרא מקשה בין מה שאנחנו הנחנו לגבי לולב שקדושת שביעית יכולה לחול עליו, לבין ברייתא אחרת שמדברת על עצים מסוג אחר, וזה עלי גפנים. מה שמיוחד בעלי גפנים זה שאין להם שימוש אחד ברור, יש כאלה שמשתמשים בהם למאכל בהמה, ויש כאלה שמשתמשים בהם לעצים, לכן אותה ברייתא אומרת שהשאלה אם יש קדושת שביעית על אותם עלים או לא, תלויה במחשבה שלו. אם הוא ליקט אותם בשביל אוכל, אז חלה על זה קדושת שביעית, כי זה אוכל. אם הוא ליקט אותם בשביל עצים, כלומר להסיק את האש, אז לא חלה עליהם קדושת שביעית, כי זה לא אוכל. זה מה שכתוב באותה ברייתא, ומה אנחנו רואים מכאן? שכל עוד הוא מתייחס לאותם עצים כעצים, אז לא חלה עליהם קדושת שביעית. וזה קשה על מה שאנחנו הנחנו בלולב, כי הרי בלולב אמרנו שיכולה לחול קדושת שביעית. מה ההבדל? עונה הגמרא על פי העקרונות שאמרנו מקודם. הרי אמרנו מקודם שבאמת קדושת שביעית לא חלה רק על אוכל, אלא זה באמת יותר מורחב. עד כמה זה מורחב, זה כבר תלוי במחלוקת תנא קמא ורבי יוסי. עכשיו כאן הגמרא הולכת לפי תנא קמא, שמה שקובע זה האם הנאתו וביורו באים כאחד, ולפי זה הגמרא מסבירה כך. השימוש העיקרי שעושים בלולב לא בסוכות, אלא בכל השנה, זה בשביל לעשות ממנו מטטה. עכשיו הרי כשמשתמשים במטטה, אז ביורו והנאתו באים כאחד, כי תוך כדי שאני מנקה את הבית, אני גם מקלקל לאט לאט את המטטה, ואני גם מקבל הנאה מאותו מטטה. אז זה דומה לאוכל בזה שהנאתו וביורו באים כאחד, לכן יש לזה קדושת שביעית. לעומת זאת, עצים שנעשו להסקה, אז כרגע אני שורף אותם, כלומר מקלקל אותם בעצם, בשביל לעשות מהם גחלים, ורק אחרי זה אני אשתמש בהם לבישול, כלומר ייהנה מהם. אז כיוון שהביאור שלהם והנאה שלהם לא באים באותו זמן, אז לפי תנא קמא לא חלה עליהם קדושת שביעית. לכן על עצים להסקה לא, אבל על לולב כן. עד כאן החלק הראשון של השיעור, הסברנו למה בלולב יש קדושת שביעית ובשאר עצים לא. החלק השני של השיעור מתחיל בשורה השישית בעמוד ב' ועד המשנה בדף הבא, הוא נראה מאוד ארוך, אבל האמת היא שזה מאוד פשוט. יש כאן מחלוקת אחת פשוטה בין רבי אלעזר לבין רבי יוחנן לגבי איך מעבירים את קדושת שביעית מדבר לדבר. מה הכוונה? אז נביא קודם דוגמה מהעולם של הקדש ומעשר שני, שם אם אני רוצה להעביר את הקדושה מהמעשר השני למשהו אחר, יש לי שתי אפשרויות. או שאני עושה חילול, כלומר אני פשוט אומר בפה שהקדושה עוברת מהפירות אל הכסף, או שאני עושה את זה על ידי מקח, כלומר שאם אני מוכר למישהו את הפירות, אז אוטומטית הפירות יוצאים לחולין, והקדושה נתפסת בכסף שקיבלתי. אז שוב יש שתי שיטות, או על ידי חילול, או על ידי מקח, זה במעשר שני ובהקדש. עכשיו השאלה היא מה לגבי שביעית? איך בשביעית מעבירים את הקדושה? עכשיו רק נקדים שהעברת הקדושה בשביעית שונה מהקדש ומעשר שני, כי בהקדש ומעשר שני, כשאני מעביר את הקדושה מהראשון לשני, אז הראשון יוצא לחולין. לעומת זאת בשביעית, הפרי המקורי תמיד נשאר קדוש, לא יעזור כלום. אבל אני יכול להעביר ממנו קדושה שהיא תתפוס גם בדבר השני. אחרי זה, כשאני מעביר מהשני לשלישי, אז כבר זה כן כמו הקדש ומעשר שני, שהקדושה עוברת מהשני לשלישי, והשני יוצא לחולין. בכל אופן, השאלה היא כאמור, איך עושים את זה? איך מעבירים את הקדושה בשביעית מהראשון לשני ומהשני לשלישי והלאה? אז לגבי זה יש מחלוקת. לפי רבי אלעזר בשביעית זה יותר קשה ואפשר רק דרך מקח. לפי רבי יוחנן גם בשביעית אפשר על ידי חילול. שוב, לפי רבי אלעזר רק דרך מקח, לרבי יוחנן רק על ידי חילול. זאת המחלוקת, עוד מעט נראה לה את המקורות וגם ברייתות שמחזקות כל דעה, אבל לפני זה אנחנו רוצים לקפוץ לרגע למה שאומר רב אשי על המחלוקת במם א' עמוד א' למעלה, כי שם רב אשי מסביר לנו במה בדיוק הם נחלקו. שם רב אשי מחלק בין הדור הראשון של השביעית, כלומר הפרי הראשון שאותו ממש כתבתי מהעץ, שהוא קדושת שביעית מקורית, לבין הדורות שבאו אחריו, כלומר דברים שקיבלו את הקדושה מהדור הראשון. כשהוא אומר שבשביל להעביר את הקדושה מהדור הראשון לשני, זה יותר קשה. אבל מהשני לשלישי או מהשלישי לרביעי וכן הלאה, זה יותר קל. ולפי זה רב אשי מגביל את המחלוקת. איך הוא מגביל? אז בזה יש שתי גרסאות. לפי הגרסה הראשונה אומר רב אשי שהמחלוקת בין רבי אלעזר לרבי יוחנן זה רק לגבי העברה מהדור הראשון לשני, ששם רבי אלעזר אומר שצריך דווקא מקח. אבל מהשני לשלישי והלאה, שם כולם מודים שאפשר בין במקח בין בחילול. זאת הגרסה הראשונה, עוד רגע נראה למה דוחים אותה. הגרסה השנייה של רב אשי שהיא מתקבלת יותר מקשה, כאן הוא אומר שבשביל להעביר מהדור הראשון לשני, בזה כולם מסכימים שזה רק דרך מקח ולא חילול. כל המחלוקת זה רק מהשני לשלישי והלאה, שבזה רבי אלעזר אומר שגם כאן זה עדיין רק דרך מקח, ורבי יוחנן אומר שכאן אפשר כבר דרך חילול. אז שוב, מה המחלוקת לפי רב אשי? אם אני מעביר קדושה מהראשון לשני, זה רק על ידי מקח, לא על ידי חילול. מהשני לשלישי, כאן זה מחלוקת. רבי אלעזר אומר רק במקח, רבי יוחנן אומר שאפשר גם חילול. אז זאת המחלוקת, ועכשיו נראה שלושה דברים. דבר אחד, אנחנו נראה מה המקור לכל דעה ואיך כל אחד מגיב למקור של השני.
דבר שני, אנחנו נראה שזה בעצם מחלוק את הנעים, ונביא ברייטה לכל צד. ודבר שלישי, נראה למה דחינו את הגרסה הראשונה ברבשי וקיבלנו את השנייה. אז דבר ראשון, נחזור לתחילת מ' עמוד ב' ונראה מה המקור לכל דעה במחלוקת. אז המקור של רבי אלעזר זה מהסמיכות בין הפרשייה של שביעית שמסתיימת בפסוק בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו, לבין הפסוק שאחרי זה שמדבר על מחירה וכי תמכרו ממכר לעמיתך, והוא דורש מהסמיכות הזאת שאותה מחירה שמוזכרת בפרשייה שאחרי זה, אמנם בפשט היא לא קשורה לשביעית, אבל הוא דורש מכאן שאיך אפשר להעביר את הקדושה של שביעית רק על ידי מחירה. זה רבי אלעזר. לעומת זאת, רבי יוחנן לומד מהפסוק כי יובל היא קודש תהיה לכם שהשביעית היא כמו הקדש. כמו שבהקדש מעבירים את הקדושה על ידי חילול, גם בשביעית אפשר להעביר על ידי חילול. כששוב נזכיר, אנחנו עוסקים כאן רק מהדור השני לשלישי והלאה, לא מהדור הראשון. אז זה המקור. עכשיו, מה כל אחד יעשה עם המקור של השני? אז לגבי הדרשה של רבי אלעזר, שהוא מקשר את הפרשייה של שמיטה לפרשייה של מחירה שיש אחרי זה בתורה, רבי יוחנן לומד מכאן איזו אמירה מוסרית. הוא אומר שהתורה קישרה בין שתי הפרשיות ללמד אותנו שמי שיעשה סחורה מפירות שביעית בניגוד להלכה, בסוף הוא יגיע למצב כזה שהוא ירד מנכסיו והוא יצטרך למכור את כל הדברים שלו. זה לגבי המקור של רבי אלעזר. ולגבי המקור של רבי יוחנן, כי יובל היא קודש תהיה לכם, מה רבי אלעזר לומד מזה שהתורה קוראת לזה קודש? הוא אומר, אתה צודק שמכאן אני לומד את עצם הדין ש אפשר להעביר את הקדושה, אבל אני לא לומד מכאן על איך מעבירים את הקדושה, כי לגבי זה, בקודש זה גם על ידי חילול, אבל בשביעית זה רק על ידי מקח. אז עד כאן המקורות, ומה כל אחד עושה עם המקור של השני, בזה הגענו לקצת מתחת לאמצע עמוד ב'. הדבר השני שנראה, זה שכאמור, הגמרא מראה שהמחלוקת הזאת היא בעצם מחלוקת הנעים, כי היא מביאה ברייטה לטובת כל אחת מהשיטות. הברייטה הראשונה זה לטובת רבי אלעזר, שאחרי שהיא אומרת שאפשר להעביר קדושה גם בשביעית, היא מדגימה לנו איך עושים את זה, אז היא אומרת, לקח בפירות שביעית בשר, אז גם הפירות וגם הבשר קדושים בקדושת שביעית, כמו שאמרנו, כי הקדושה לא עוזבת את הפירות המקוריים. אחרי זה לקח באותו בשר דגים, אז הקדושה עוזבת את הבשר ועוברת לדגים וכן הלאה. ומה אנחנו רואים מכאן? שכשהברייטה רוצה להדגים איך מעבירים מהבשר לדגים, אז היא מדגימה את זה דווקא על ידי לקיחה. כלומר, כמו רבי אלעזר ולא כמו רבי יוחנן, שאפשר גם על ידי חילול. זאת ברייטה לטובת רבי אלעזר. הברייתא השנייה, חמש שורות לפני סוף עמוד ב', זה לטובת רבי יוחנן. באותה הברייתא יש מחלוקת האם אפשר להעביר את הקדושה דווקא לבהמה חיה ועוף כשהם שחוטים או גם כשהם חיים. לא ניכנס לעצם המחלוקת, מה שמעניין אותנו זה ההתנסחות. אותה ברייתא, כשהיא מתארת את העברת הקדושה, היא אומרת אחד שביעית ואחד מעשר שני מתחללים על בהמה חיה ועוף. אז מזה שהברייתא השתמשה בלשון של חילול, משמע כמו רבי יוחנן שאפשר להעביר את זה גם על ידי חילול ולא רק על ידי מקח. אז ראינו את המקור לכל דעה, וראינו ברייתא לטובת כל דעה, ועכשיו הדבר השלישי שנשאר לנו זה ששאלנו למה דחינו את הגרסה הראשונה ברבשי וקיבלנו את השנייה. רק נזכיר מה היו שתי הגרסאות. לפי הגרסה הראשונה, רבשי אמר שהמחלוקת היא רק מהדור הראשון, אבל מהדור השני לשלישי, לפי כולם אפשר גם על ידי חילול. לפי הגרסה השנייה, מקשים קצת יותר את מעבר הקדושה, והמחלוקת היא מהדור השני לשלישי, אבל בדור הראשון צריך דווקא מקח לפי כולם. אז למה דחינו את הגרסה הראשונה? דחינו אותה כי יש ברייטה שמדברת על מישהו שיש לו מטבע של קדושת שביעית. עכשיו, מטבע זה ודאי דור שני, כי הרי המטבע לא גדל על העץ, ושם כתוב שאם הוא רוצה להיפטר מאותה הקדושה, הדרך היחידה שלו לעשות את זה זה על ידי מקח. אז הנה אנחנו רואים שגם מהדור השני לשלישי, יש לפחות מישהו שסובר שצריך דווקא מקח. כלומר, כמו רבי אלעזר. אז מכאן שרבי אלעזר והברייטה שאיתו אמרו את מה שהם אמרו, לא רק לגבי הדור הראשון לשני, אלא גם מהשני לשלישי והלאה, שגם שם צריך דווקא מקח. עד כאן החלק השני של השיעור לגבי איך מעבירים קדושת שביעית. בזה הגענו למשנה במ"א עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון שאלנו למה בכלל בלולב יש קדושת שביעית, אז הקדמנו שהשאלה על מה חל הקדושת שביעית תלויה בשאלה מה מותר לעשות עם פירות שביעית, ולגבי זה יש מחלוקת עד כמה מה שכתוב בתורה לאוכלה בא לצמצם. לפי תנא קמא זה בא לצמצם שמותר לעשות רק דברים כאלה שהנאתו וביעורו באים כאחד, כמו אכילה וסיכה, אבל לחבס למשל אסור. לעומת זאת לרבי יוסי מותר כל דבר שההנאה שלו שווה אצל כולם, גם לחבס, אבל תרופה אסור, כי זה לא שווה אצל כולם. זה לגבי מה מותר לעשות. ועכשיו השאלה על מה חל הקדושת שביעית תלויה בזה, כי קדושת שביעית חלה רק על דבר כזה שהשימוש העיקרי שלו הוא דבר שמותר לעשות. כלומר, לפי תנא קמא, רק על דבר שהשימוש העיקרי שלו זה שימוש כזה שהנאתו וביעורו באים כאחד. לפי רבי יוסי, רק על שימוש כזה שהוא שווה אצל כולם. עכשיו, לפי זה, האם קדושה חלה על עצים? אז ראינו את זה לפי תנא קמא, על לולב הקדושה כן חלה, כי השימוש העיקרי של הלולב בשאר השנה זה בשביל לטאטא, ולטאטא זה הנאתו וביעורו באים כאחד, לכן יש קדושת שביעית. לעומת זאת, עצים שנועדו להסקה אין עליהם קדושה, כי הרי כשאני מסיק והופך אותם לגחלים, אני עוד לא נהנה מהם, אני כרגע רק מסיק אותם, רק אחרי זה אני אבשל עליהם, אז ממילא, כיוון שזה לא הנאה טוב הביורו באים כאחד, אין עליהם קדושה. עד כאן עיקר החלק הראשון. בחלק השני ראינו מחלוקת איך מעבירים קדושת שביעית מדבר לדבר, אז נקדים שרב אשי אמר שבשביל להעביר מהדור הראשון, כלומר מהפרי המקורי אל השני, הדרך היחידה זה לידי מקח, וגם אז הקדושה נשארת בפרי המקורי, אחרי זה בשביל להעביר מהשני לשלישי, שאז הקדושה לא נשארת אלא עוברת הלאה כמו במעשר שני וכמו בהקדש, כאן יש מחלוקת, לרבי אלעזר גם כאן זה דווקא לידי מקח, לרבי יוחנן אפשר גם לידי חילול. זאת המחלוקת, ראינו את המקורות וזה שרבי אלעזר לומד את זה מהקישור בין שביעית לבין מחירה, ואילו רבי יוחנן לומד את זה מזה שכתוב קודש תהיה לכם, שזה כמו הקדש, ראינו את התגובה של כל אחד על המקור של השני, ראינו שיש ברייתא לטובת כל דעה, וראינו למה דחינו את הגרסה הראשונה של רבה שהיא, כי יש ברייתא מפורשת שגם מהדור השני לשלישי מצריכה דווקא מקח, כל טוב.